ברוך השם, שוב אנחנו נפגשים בין כותלי בית המדרש, ואנחנו עומדים ימים מספר לפני חג השבועות, יום קבלת התורה, ולכן היום אנחנו חורגים מן הסדר הקבוע, והנושא היום של השיעור לא יהיה במסכת הנלמדת, אלא היום אנחנו עוסקים במצוות תלמוד תורה. והיום אנחנו כמו תמיד פותחים בשאלה, נדון קצת בסוגיות הש"ס, אבל השיעור היום במידה מסוימת כמו חוג תנ"ך, והיום אנחנו נעסוק קצת בספר תהילים. והשאלה שבה אנחנו פותחים את השיעור היום, מצוות תלמוד תורה. האם זו מצווה שבדיבור, כמו תפילה, קריאת שמע, ברכות או שם מהות המצווה ומחשבת הלב? עסק התורה, האם היא דורשת להוציא בשפתיו, להשמיע לאוזניו כמו קריאת שמע, או שם עיקר המצווה במחשבת הלב? בסימן מ"ז סעיף ד' בשולחן ערוך אור החיים בדיני ברכות התורה יש מחלוקת בין שולחן ערוך והגר"א והגאון מווילנה. בשולחן ערוך כתוב: המהרהר בדברי תורה איננו צריך לברך. לא חייבים לברך ברכת התורה על הרהור הלב. וביאור הגר"א הוא שואל: וכי למה לא? הלא נצטווינו, ומצווה זו איננה בתורת משה אלא בפרק הראשון מפרקי הנבואה, ספר יהושע פרק א'. לא יאמרו שתורה ספר התורה זה מפיחו, והגית בו יומם ולילה. אומר הגאון: והגית הפירוש הגיון לב, כפי שכתוב: יהי לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. ואם והגית זה הגיון לב, מקיימים את המצווה גם בהגיון לב, ולמה לא חייבים לברך? אז מה דעת השולחן ערוך שלא צריכים לברך על הרהור הלב? לכאורה היינו אומרים זה גופה הפלוקתה, זה גופה המחלוקת. הגאון סבור שמצוות תלמוד תורה מקיימים גם בהגיון לב, גם במחשבה, ולכן צריכים לברך גם על הרהור הלב. לדעת הבית יוסף לא מקיימים את המצווה בהרהור הלב אלא בהוצאה בפי, ולכן המהרהר בדברי תורה איננו צריך לברך. שולחן ערוך הרב של בנתניה בהלכות תלמוד תורה פרק ב', לא בסימן מ"ז אלא בחלק על יורדי הלכות תלמוד תורה פרק ב', הוא סבור שתלוי איזה חלק של תלמוד תורה. מה שאפשר להוציא בפה חייבים להוציא בפה, אבל יש חלק יסודי בתלמוד שתמיד מתחיל במחשבת הלב. אתה צריך להבין דברים על בוריים, אתה צריך לחשוב על דברים לפני שאתה מבוטא אותם בפה, אבל החלק הזה ודאי שיש מצווה גם במחשבת הלב. אותו פסוק שממנו הגאון מוכיח שיש מצווה במחשבת הלב, והגית בו יומם ולילה, אומר ברתניה: הבה נתבונן ברישא דקרא, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. ולכן אומר שולחן ערוך הרב שמצווה זו כפולה ומכופלת. יש חלק של תלמוד תורה שמחייב דווקא לא ימוש מפיך, וחלק אחר שהוא מתרכז והגית בו הגיון לבב. אז זו רק דרך אחת לפרש מה שנחלקו שולחן ערוך והגר"א, אבל אני חושב ליבי נוטה ודאי שמקיימים את המצווה בשלמותה גם בהרהור הלב. ברוך השם, אני זוכה למסור הרבה שיעורים, ולכן יש לא מעט דברי תורה שאני מוציא בפי, אבל כל ימיי, כל שנותיי, הלימוד העצמי שלי, תמיד למדתי רק הכלים שבהם השתמשתי, זק העיניים והשכל, וכשאני לומד בביתי ביני לבין עצמי אני אף פעם לא מוציא בפה אוי לי אם נניח שלא מקיימים מצוות תלמוד תורה אלא כאשר אתה מוציא בפה. ולכן נוגע אני בדבר, אבל פשיטה לי שמקיימים את המצווה בשלמות בלי להוציא בפה, ותלמוד תורה איננה מצווה שבדיבור, לא דומה כלל לתפילות וברכות וקריאת שמה שבהם אדם צריך להוציא בשפתיו. תלמוד תורה עיקר המצווה זה בהבנת הלב ולא להוציא בפה. אז מה המחלוקת בין הגר"א והשולחן ערוך? למה לדעת בית יוסף המהר"ל לא צריך לברך? אולי המחלוקת איננה כלל בגדר מצוות תלמוד תורה אלא דווקא בגדר ברכות התורה. וכאן נשאלת השאלה, מה מהות המצווה ברכת התורה? על מה אנחנו אמורים לברך? קודם כל, דעת כמעט כל הראשונים והפוסקים שברכת התורה זה מצווה דאורייתא, בניגוד ליתר ברכות המצוות. ברכת המצוות דרבנן, כך מפורש בדף ט"ו במסכת ברכות ט"ו עמוד א', כף א' עמוד ב' במסכת ברכות. חז"ל עומדים מניין שצריך לברך על התורה שלאמר כי שם השם אקרא הוו גודל לאלוקינו. על ברכת המצוות חז"ל לא מביאים שום פסוק. להדיה כתוב בברכת תזבוב ברכת המצוות דרבנן. ברכת התורה חז"ל עמדו מן הפסוק. ואף על פי כן יש מקום לשאול על מה אנחנו מברכים. האם אנחנו אמורים לברך על קיום מצוות תלמוד תורה, או כלשון הבריסקרוב, רבה של בריסק שמצטט בשם אביו הגדול רב חיים, שמברכים על החפצה של תורה, לא על המצווה אלא על החפצה. במילים אחרות, האם ברכת התורה מדאורייתא זה ברכת המצווה, או שמא ברכת השבח על בחירת עם ישראל ועל נתינת התורה? אם תמצא לו עם מי שזה ברכת המצווה, צודק הגר"א. אם נניח שמקיימים מצוות תלמוד תורה בהרהור הלב, צריך גם לברך על הרהור הלב. אבל אם כלל לא מברכים על המצווה, אולי הגדר שונה ביסודו. את המצווה מקיימים גם במחשבת הלב, אבל אולי לא צריך לברך אלא על אמירה, על דיבור של תורה. בא שגא זריא, ושגא זריא אומר, הסיבה שלא מברכים ברכת התורה על הרהור הלב פשוטה בתכלית. מה המקור של מצוות ברכת התורה? הפסוק כי שם השם אקרא הוו גודל לאלוקינו. קריאה, קריאה זה בפה ולא בלב. אבל אני חושב שזה טעות, משום שביום החוף ת', אולי יש גמרא קטנה יומה, הייתי שמח לבדוק. ביום החוף ת' דרשו חז"ל מאותו פסוק כי שם השם אקרא הוו גודל לאלוקינו, מכאן שצריך לענות אמן אחרי המברך. אז איך לומדים על הפסוק הזה שתי הלכות? הלכה אחת שחייבים לברך ברכת התורה, הלכה נוספת שצריך לענות אמן אחרי המברך. ולכן רש"י במסכת ברכות דף כף א', רש"י אומר, משה רבינו אומר לבני ישראל כי שם השם אקרא כאשר אני אברך ברכת התורה הוו גודל לאלוקינו תנו אמן. לא כהבנת השג"א זריא כי שם השם אקרא כאשר אני אלמד אתכם הוו גודל לאלוקינו ותברכו אתם, אלא כי שם השם אקרא כאשר אני אברך על התורה הוו גודל אלוקינו תנו אמן על הברכה שלי. ונמצא כי שם השם אקרא לא מתייחס לתלמוד תורה המחייב ברכה, אלא כי שם השם אקרא זה גוף הברכה. משה רבינו הוא זה שמברך ואומר לבני ישראל הוו גודל אלוקינו תנו אמן על הברכה שלי, ולכן אי אפשר לומר שהסיבה שלא מברכים על מחשבת הלב זה בגלל הפסוק ישם ישם אקרא, שמתייחס לקריאה. התיבה הזו אקרא לא מתייחס לתלמוד שמחייב את הברכה, אלא לעצם הברכה שמשה רבנו זה שמברך. הוא אומר לבני ישראל, הבו גודל אלוקינו, תנו אמן. ולכן אותו פסוק, מאותו פסוק למדנו שתי דברים: החיוב לברך על התורה, והחובה לנות אמן אחרי המברך. אז תמיד חשבתי, וזה הטריד אותי פרק זמן, הרבה פעמים אני מתנצל קצת בבדיחות, אבל אני אומר, אילו הייתי חי לפני 800 שנה, כך אני הייתי אומר, אבל אני מודע לכך שלא חייתי לפני 800 שנה, וכנראה שיש סיבה טובה למה לא חייתי לפני 800 שנה, כנראה שמה שאני אומר לא כל כך חשוב. והפעם אני לא צריך לעזור אחור 800 שנה. אילו הייתי לפני 250 שנה, הייתי מתערב במחלוקת בין הגאון ובין הבית יוסף, הייתי אומר, על הרהור הלב מברכים רק את הברכה הראשונה, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, אבל לא את הברכה האחרונה. הברכה הראשונה, ברור כשמש, היא ברכת המצווה. זה הניסוח הכללי של כל ברכות המצווה, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. ומכיוון שמקיימים את המצווה בהרהור הלב, ראוי גם לברך על הרהור הלב. אבל אולי את הברכה האחרונה, אשר בה חרבנו, זה ברכת השבח, לא יברכו. אבל אף אחד לא מחלק בין ברכה לברכה. לפי הגאון, על הרהור הלב צריך לברך את שלושת הברכות, ולפי השולחן ערוך אף לא ברכה אחת. אבל אם באנו לדון מה האופי, הגדר של ברכת התורה, לכאורה תשובה פשוטה, תלוי איזה ברכה. שלוש ברכות מברכים. ברכה ראשונה, ברור, זה ברכת המצווה, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. ברכה אחרונה, ברור כשמש, ברכת השבח וההודיה. מודים לקדוש ברוך הוא שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. איך נגדיר את הברכה האמצעית? מי יודע? והרבנה, כמה סוגי ברכות יש? כמה גדרים יש בברכות? שישה, אבל מקוצר הזמן לא נרחיב את היריעה. ברכות המצווה. במצוות רבות תקנו חז"ל, כאשר אנחנו באים לקיים מצווה צריך לברך. אנחנו מברכים אכילת מצה, אכילת מרון, נטילת לולב. אנחנו מברכים ברכת התורה. יש ברכות הנהנים, כאשר אדם בא להנות מעולם הזה. בברוך הסלמת הלמדנו, אסור לאדם להנות מעולם הזה בלי ברכה. כאשר אתה אוכל ושותה צריך לברך על המזון. ברכות השבח וההודיה קרובים מאוד זה לזו לזו, אבל זה לא אותו דבר ממש. ברכות ההודיה, כאשר אדם זכה באופן אישי ואינטימי לרחמי שמיים. מה עם ברכות ההודיה? הגומל החסדים טובים, כאשר אדם היה חולה ונרפא, עוברי ימים, הולכי מדבריות, אדם שהיה אסיר והשתחרר, מברך הגויים אנחנו יום טויבס. מה עוד יש? ברכה אישית, ברכת ההודיה. ברוך שעשה לי או לאבותיי נס במקום הזה. ברכות השבח הם על רחמי שמיים, על הבריאה כולה, ולאו דווקא לחסדים שלי האישיים. עושה מעשה בראשית שכחו וגבורתו מלא עולם, היוצא בחודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים שלא חיסר בעולמו דבר. אלה הם ברכות השבח. השבח ועוד יהיה קרובים, אבל לא אותו דבר. ואחר כך יש ברכות התפילה. מה ברכות התפילה? ברכות שבהם אנחנו לא רק מודים ומשבחים ומהללים, אלא גם מבקשים בקשות. ברכות התפילה הן קודם כל הברכות האמצעיות של תפילת העמידה. מתחיל בכונן הדעת, ועד סוף השמונה עשרה, אלה ברכות התפילה. מה עוד יש ברכות תפילה? מי זוכר עוד ברכות שבהם אנחנו מבקשים בקשות? תפילת הדרך, מי שיוצא לדרך ותפלל לקדוש ברוך הוא, תגיענו לשלום, תחזירנו לשלום, והברכה האמצעית של ברכות התורה, והרבנה, ונהיה אנחנו וצאצאינו. השלושת הברכות של ברכות התורה הם שלושה גדרים שונים. הראשונה ברכות המצווה, האחרונה ברכת השבח, והאמצעית ברכת תפילה. אז אם נניח שהמחלוקת של חנוך והגרו, האם מברכים על ההירור, זה בגדר היסודי של ברכת התורה, הגרו סבור שמדובר בברכת המצווה, ולכן מכיוון שיש מצווה בהירור הלב צריך גם לברך. שחנוך סבור לא, זה ברכת השבח, למה לא נחלק בין ברכה ראשונה לברכה שלישית? ואולי שחנוך והגרו הולכים לשיטתם בסעיף אחרון בסימן ממזיין, שחנוך אומר שנשים חייבות בברכת התורה. בית יוסף מסביר, למרות שנשים אינן מצוות בתלמוד תורה, אבל בכל זאת הם צריכים ללמוד. גם לנשים יש מצוות, והם צריכות לדעת איך לקיים את מצוותיהם. הם צריכים לדעת הלכות שבת והלכות תפילה והדלקת נר שבת והלכות נידה והלכות רבות. ולכן שחנוך סבור שנשים, למרות שאינן מצוות בתלמוד תורה, אבל בכל זאת הן מברכות. וגם שם הגאון מווילנה אומר, מכיוון שהן פטורות מתלמוד תורה, הן פטורות גם מברכת התורה. אז הגאון והשחנוך לשיטתם, וכל אחד משתי דרכי הבנה יש בו להקל ולהחמיר. הגאון מווילנה סבור שברכת התורה היא ברכת מצווה על מצוות תלמוד תורה. לגבי נשים יוצא כולה, נשים צריכות ללמוד, אבל הן לא מצוות במצוות התלמוד, ולכן הן לא מברכות. על הרהור הלב מקיימים את המצווה, ולכן כן צריך לברך. שחנוך בשתי הלכות האלה יש לו דעה הפוכה, מכיוון שלא מדובר ברכת המצווה אלא ברכה על החצר של תורה, על עצם התלמוד, ולכן נשים חייבות לברך, כי הם בפועל מבחינה פרקטית צריכות ללמוד, ולכן הן מברכות. מאידך הרהור הלב לא מברכים. ולכן אני חוזר ושואל, אם זה היה תלוי בי הייתי אומר, נשים תברכנה רק את הברכה האחרונה ולא הראשונה, על הרהור הלב רק הברכה הראשונה ולא האחרונה. אבל אף אחד לא מחלק בין שתי הברכות האלה, ולכן בהכרח צריך לומר, זה נכון שאנשי כנסת הגדולת תקנו שלוש ברכות, אבל שלושת הברכות נגזרות מאותה מצווה דיורייתא שלמדנו מן הפסוק כי שמש המקרו הובו גודל לאלוקינו. ולכן השאלה הבסיסית, מה המצווה דיורייתא? על מה מברכים? על המצווה או על עצם התלמוד והדבקות בתורה? אם נניח שזה מצווה על תלמוד תורה, על המצווה של תלמוד תורה, שלושת הברכות נגזרות מן המצווה. אם גדר ברכת התורה דיורייתא איננה על מצווה תלמוד תורה אלא על עצם התלמוד, גם הברכה הראשונה, למרות שהיא מנוסחת כברכת המצווה, אבל היא נגזרת מן הגדר הבסיסי, ולכן לא חילקו בין ברכה לברכה. אני לכשעצמי, וזה דרך רביעית ואחרונה, אני אישית סבור שהבית יוסף לשיטתו מלכות פסח סימן תף למד ב, שם כותב הבית יוסף, למה בערב פסח אנחנו מברכים על ביעור חמץ ולא על בדיקת, על ביטול חמץ? לשיטת רש"י והרמב״ם גם בביטול חמץ מקיימים את המצווה של תשביטו שאור מבתיכם, אותה מצווה מקיימים בביטול בלב או בביאור על ידי שריפה. אז למה מבחים על ביאור חמץ ולא על ביטול חמץ, אומר בית יוסף? כי ביטול זה בלב, ולא מברכים על מחשבת לב, והבית יוסף לשיטתו, ולכן גם ביחסתו אלו, לא מברכים על הרהור בלב. והדרך שאני מבין את הסברה של הבית יוסף, לעולם צריך להיות הקר על מה אדם מברך. כאשר אדם מברך ברכה כלשהי, צריך להיות ברור וניכר על מה הוא מברך. כאשר אדם מברך ברכות הנהנים, כל המשקיף מן הצד יודע על מה חלה הברכה. הוא ברך המויסי והחלפה, הוא ברך שהכל ושתה מים. כאשר אדם מברך על המצוות, ברור על מה חלה הברכה. הוא ברך ונטל עולב, הוא ברך ואכל מצה. כך גם בברכות השבח וההודיה. אבל כאשר אדם מברך לעסוק בדברי תורה ולא עושה דבר, ואין היכר, וזה נראה כמו חוקה ואיתלולה, ולכן לעולם לא מברכים על מחשבת הלב, כאשר כלל הוא ברור על מה, על מה האדם מברך. וזה סברת הבית יוסף, שגם בערך התורה לא מברכים על הירור הלב. ישאל השואל, ברכת המצווה זה לרבנן, ולכן חכמים יכולים להחליט על מה כאן לברך, מה לא לברך. אבל ברכת המצווה דיורייתא, ומקיימים מצווה דיורייתא גם בירור הלב, איך חכמים יכולים לומר שלא יברך? אבל הלא ברור כשמש שגם במצוות שהם דיורייתא ביסודם, אבל פרטיהם, דקדוקיהם והלכותיהם נגזרו על ידי חז"ל, ונמסר בידי חז"ל לפרש את כל פרטי המצוות. בתורת משה לא מצינו אלא הוראות כלליות, כי שמש עמק להבו גודל לאלוקינו. אבל מה לברך, מתי לברך, כיצד לברך, על מה לברך, כל אלה נקבעו על ידי חכמים. למשל, במסכת ברכות יש מחלוקת גדולה, האם מברכים על מקרא, תורה שבכתב, או על תורה שבעל פה, רק על הלכה או גם על אגדה. הרי שפרטי המצוות ודקדוקיהם תמיד תוקנו על ידי חז"ל, ולכן זה לא פלא אם חז"ל אמרו, למרות שברכת התורה למצווה דאורייתא, אבל לא מברכים אלא על דבר שניכר. ולכן כתוב בשכנוך, המהרהר בדברי תורה פטור לברך, הכותב דברי תורה חייב לברך. מה בין המהרהר לכותב? ברור שאין מצווה דווקא בכתיבה, אבל בכתיבה יש עשייה, בכתיבה יש היכר. כאשר אדם מברך וסמוך לברכתו עובר לעשייתו, הוא כותב דברי תורה. ולכן אני סבור שהסברה של בית יוסף לשיטתו מלכות פסח בסימן תפלמד בית של העולם לא מברכים על מחשבת הלב, אלא על דבר שאדם עושה, דבר שניכר למראה עין על מה חלה הברכה. מה? אני חושב שכן. הגרו חושב שלא, ולכן הסימה שהוא חולק על הבית יוסף, וזה הטענה שלו, מקיימים מצווה גם בירו, למה שלא יבחו? לדרכי כל היער ממודים, גם הבית יוסף יודע שיש מצווה גם בהירור, אלא שלא מברכים על ההירור, וזה גדר כללי, שעולם לא מברכים אלא על עשייה. עשייה מעשה שניכר למראה עין על מה האדם מברך. לפני שנים רבות למדתי ספר תהילים עם פירושי הראשונים, ולא חיפשתי למדנות בספר תהילים, רק כדי להעמיק ולהעצים את כוונת התפילה. החלק הגדול של התפילות שלנו הם פרקי תהילים, ולכן קבעתי לזמן ללמוד ספר תהילים עם הראשונים, וגליתי תגלית מרעישה לאורכם ולרוחבם של ספר תהילים נחלקו רשי ואיבן עזרא. איך אנחנו מפרשים את המילה והגיתה? הגאון מבילנה אומר פשיטה שמקיימים מצוות תלמוד תורה גם במחשבת הלב. הלו הפסוק אומר לא יום השפר את הראשון פיחו והגיתה בו יומם ולילה, יהי לרצון אמרי פי והגיון ליבי. אז מי זוכר איפה התיבה הזאת הגה מופיעה פעם ראשונה בספר תהילים? פסוק שני בספר תהילים, ובתורתו יהגה יומם ולילה. רשי כותב ובסרוסו יהגה בלב, בלב. אבן עזר כותב בלב וגם בפה, כמו שכתוב ולשוני אם תהגה צדקך. אז אבן עזר תכף בתחילת ספר תהילים פסוק שני כבר אנחנו מוצאים מחלוקת רשי ואבן עזר, ובסרוסו יהגה יום ולילה כותב רשי בלב, אבן עזר אומר בלב אבל גם בפה. לפעמים יהגה מתפרש גם בפה כמו ולשוני אם תהגה צדקך. פרק בייס פסוק א', למורוג שוגויים ולאומים יהגו ריק, רשי כותב יהגו בליבם, אבן עזר אומר יהגו בדיבור, וכאן אבן עזר מצטט פסוק לכם הספר ישעיהו ולשוני אם יהגה רמייה. אז בשני הפרקים הראשונים בספר תהילים כבר אנחנו מוצאים מחלוקת רשי ואבן עזרא איך אנחנו מפרשים את הלשון הגה. פרק ה, ביקשתי ספר תהילים או לא ביקשתי? פרק ה פסוק ב, ספר תהילים פרק ה פסוק ב, אמוראי הזינה השם בינה הגיגאי, כותב רשי הבן הגיון ליבי. רשי לשיטתו אבן עזר לא מפרש כאן דבר, לא יודע מי כתב את הפירוש בתהילים שמונח לפני, הבן למחשבותיי כותב, וזה מבוסס על רשי. רשי אומר הבן הגיון לבי כשאין לי כוח לדבר, מבקש דוד המלך. תת יוד זיין פרק תת בספר תהילים פסוק יוד זיין, נוידע השם משפטוסו בפועל כפיו נוקש רשע היגיון סלע, היגיון סלע. אבן עזר אומר זה הספר באמת לשון סיפור, רשי לא מפרש כאן אבל אבן עזר מפרש לשון סיפור. למד זיין פסוק למד, פי צדק יהגה חוכמה ולשונו תדבר משפט. איך רשי יכול להיחלץ מן הפסוק הזה? פי צדק יהגה חוכמה, הלא להגיע הפסוק מדבר על פה, כותב רשי פי צדק יהגה קודם בלימו חוכמה, קודם הוא חושב לפני שהוא מוציא בפה. רשי שוב לשיטתו פי צדק יהגה הלשון הגיעה תמיד מתייחס למחשבת הלב. סמך ג' זיין באשמורות ההגה בך, רשי כותב אחשוב בך, לשון מחשבה. אז לפחות שישה פעמים בספר תהילים אנחנו מוצאים פירושים שונים רשי ואבן עזרא איך התיבה להגות מתפרש. לשון חכמים לחוד ולשון תורה לחוד. יש איסור עבירה שמופיע כמה מקומות בש"ס, הוגה את השם באותיותיו. ברור שהאיסור הזה רק מי שהוגה את השם שמוציא בפיו, מותר לחשוב את שם השם אסור להוציא בפיו. כנראה שבלשון חכמים הוגה את השם באותיותיו זה רק דיבור, אבל לשון המקרא שונה מלשון המשנה והתלמוד. אז הערה מעניינת שהתרגשתי כאשר שמתי לב ככל שהתקדמתי בספר תהילים וראיתי שאכן רש"י ואבן עזרא יש להם שתי פירושים שונים בספר תהילים במקומות רבים איך אנחנו מפרשים את התיבה להגות. אבל מכל מקום, לעיקרו של דבר, לעניות דעתי, יש מצווה גם בהרהור הלב, ולא בכך נחלקו הבית יוסף והגרא. לא נחלקו במצווה סטאונה תוירם, ולא בהכרח נחלקו בגדר של ברכות התורה, אלא נחלקו בהלכה מסוימת, הורדת הבית יוסף. לעולם לא מברכים על מחשבת הלב, ולכן ניחה לנו שלא עלה על דעתם לחלק בין ברכה לברכה, כי לא חשוב מה אופי הברכה ומה גדר הברכה, אם זה ברכת השבח או ברכת המצווה או ברכת התפילה. מכיוון שהברכה היא על התלמוד תורה, לא מברכים אלא על דבר שניכר למראה עין, ולא מברכים על דבר שחבוי בחדרי לבבו של אדם. אז עסקנו קצת במצוות תלמוד תורה. כי כל הברכות הן בפה. פי ימלא תהילתך. ברכות, תפילות, קריאות הם כולם מצוות שבדיבור. אז הרמב״ם כותב, תפילה ללא כוונה אינה תפילה. זה ביטוי חריף של הרמב״ם. ברור שעיקר מצוות התפילה והברכה הוא בלב, אבל צריך לבטא רחשי לבב בפיו. הדבר המהותי הוא בלב, אבל האופן לקיים את המצווה של תפילה וברכה וקריאה הוא בפה. גם אם זה רק שבח. עצם ההגדרה של ברכה היא מצווה שבדיבור. בכל המצוות שבדיבור, הדבר המהותי, העיקרי, זה הלב. אבל אתה צריך לבטא רחשי לבב, ולא חשוב מה גדר הברכה, אם זה שבח או הודיה או תפילה או ברכות אחרות. שאלה מצוינת. אני אוהב כאשר מגרים אותי בשיעור ומושכים את לשוני. לא ציפיתי שישאלו, אבל אני שמח ששאלת. אז הבית יוסף מסביר שלא מברכים על ביטול חמץ, והגרא מסכים איתו. הגרא בסימן תף למדבט לא חולק. אף אחד לא אומר שמברכים על ביטול חמץ. אז למה הגרא בברכת התורה חולק על הבית יוסף? אני חושב שיש שלושה גדרים שונים בדקויות. הפרשת תרומות ומעשרות, מברכים או לא? ודאי שמברכים. בחצר שלי יש עץ לימון. כל ראשי ישיבה ביקרו בבית שלי, תלמידים ותיקים ביקרו בבית שלי. מצד אחד, אילולא היה לי עץ לימון בחצר, הייתי בונה עוד שני חדרים בבית שלי. אז אני מצטער שהעץ הזה קיים. מאידך, אני כל כך שמח שהעץ הזה קיים. קודם כל, בחצר שלי גדלים הלימונים הכי יפים במזרח התיכון, ומי שרוצה לימונים טובים שיבוא לבקר בבית שלי. אבל בעיקר יש לי הזדמנות תדירה לברך על מצוות להיות בארץ, לברך על טבע ודאי. רוב האנשים בחברתנו קונים פירות וירקות בחנויות שיש הכשר, אז הבריסקרס מפרישים עוד פעם תרומות ומעשרות, אבל בלי ברכה. ולי יש הזדמנות תדיר לברך על הפרשת תרומות במסורת ושמח אותי. חיים בארץ ישראל, רוצים לקיים את מצוות התלויות בארץ בשלמותם. אז ברור שמברכים על הפרשת תרומות במסורת. אפשר להפריש במחשבה. מי שמפריש תרומות במסורת במחשבה, מברך או לא מברך? אין לנו מקור לשאלה הזו. רב שלמה זלמן אוירבך מסופק. האם גם מי שיפריש במחשבה יברך או לא? אני חושב שזה תלוי מה עיקר המצווה. מצווה זבית לחומץ כל כולו בלב, הלשון של המשנה, מבטלו בליבו. ולכן גם מי שמבטל בפה לא מברך, כי אין שום חובה לבטל בפה, אין שום חובה להוציא בפה, הלשון של המשנה מבטלו בליבו. ולכן, מכיוון שכל עיקר המצווה זה בלב, לא מברכים גם כשהוא מדבר. הפרושס ומסומייסס עיקרו לא רק בפה אלא במעשה. אתה אמור להפריש ולתת לכהן וללב. ומכיוון שעיקר המצווה בעשייה ובדיבור, ולכן יש מקום לומר שמברכים גם כשהוא עושה זאת במחשבה. ביחס התואר עומד באמצע בין שתי הקצוות, בין הפרשת תרומות ומעשרות שעיקרו בעשייה ובדיבור, אלה שאפשר גם במחשבה, לביטול חמץ שעיקרו במחשבה ולכן לא מברכים גם אם הוא מוציא בפה. תנא תורה עומד באמצע, אי אפשר לומר מה עיקר ומה תפל. בערב נון ד' יש סיפור קצת מעניין, קצת משונה. ברוריה, ומי יודע מי הייתה ברוריה הכי מפורסמת בהיסטוריה שלנו? אשתו של רבי מאיר. היא הייתה חכמנית גדולה, אישה חכמה, כנראה קצת אגרסיבית גם כן. היא נכנסת לבית המדרש בערב נון ד', היא רואה תלמידים שלומדים בלחש, והיא בעתה בהם ואמרה, חיים הם למוציאיהם, למי שמוציא אותם בפה. וברוריה אומרת לבחורי הישיבה, צריך להוציא דברי תואר בפה, תלמדו בקול, תשתננו בקול, לא בלחש. אבל זה רק סגולה, זה לא עיקר מצוות תלמוד תורה. ולכן תלמוד תורה אפשר בפה, אפשר בלב. יש סגוליות דווקא בפה, ולכן תלמוד תורה עומד באיזשהו מקום באמצע בין הפרשת תרומות ומעשרות שמברכים אולי גם בלב, ביטול חמץ שלא מברכים גם כשהוא מציא בפה. וכאן בדיוק המחלוקת בין הגר"א והשולחן ערוך. כאשר אדם לומד בלב, האם לברך או לא? כשהוא מוציא בפה, לא כולי עלמא צריך לברך, כי בסופו של דבר מצווה דאורייתא, כי שמש ימקרא וגוי לאלוקינו. אבל אם ראוי שיברך כשלומד בלב, כך אני מפרש את המחלוקת בין הגר"א ובית יוסף. ותודה ששאלת, כי זכינו לעוד קטע חשוב של השיעור היום. אז אנחנו קרבים לחג השבועות, וכשם שמרו חזר בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא זה שיצא ממצרים, כך גם בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא זה שעומד למרגלות הר סיני, והוא זה שמקדים נעשה לנשמה. אמר הרבי מקוץ, מתן תורה היה פעם אחת בהיסטוריה. קבלת התורה חוזרת על עצמה בכל יום ויום, או בכל שעה ושעה. פעם אחת בהיסטוריה הקדוש ברוך הופיע על הר סיני, אבל קבלת התורה צריכה להיות בכל שנה ושנה, או בכל יום ויום. היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך, אומרים חז"ל, בכל יום ויום יהיה בעיניך כאילו היום נכנסת לברית. ואם זה בכל יום ויום, קל וחומר אחת לשנה וחג השבועות. ולכן אחת לשנה אנחנו ערים כל הלילה ומשתדלים ללמוד כל הלילה ולא לדבר דברים מתלים. והלילה הזה הוא לילה נסגר. רבים נוהגים לבלות את הלילה, לעבור את הלילה ונאמר תיקו ליל שבועות, וזה המנהג של השלה, מנהג אשכנזי קדום שגם ספרדים רבים נוהגים בו, אחרים פשוט יושבים ולומדים כל הלילה. אני נוקט חוז בזה וגם זה על תנך ידך. קשה לי לומר תיקון כל הלילה, ולכן חלק מהלילה אני לומד, חלק מן הלילה אני נוהג כמנהג אבותיי לומר תיקון ליל שבועות. אבל הדבר החשוב ביותר, להקדיש את הלילה לתלמוד תורה ולהתפלל שהקודש ברוך יפתח את לבבינו באהבתו וביראתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ושנזכן כל השנה כולה לדבוק בתורה, להתייגע, להשתעשע בדברי תורה, להגדיל תורה ולהאדירה. וזה ברכתי לכל תלמידי הישיבה היקרים והנפלאים, שכולנו נגדל בדברי תורה, והקודש ברוך ייתן לנו שנה של שלווה ונחת ושמחה ורוגע, כדי שנוכל רק להגדיל תורה ולהאדירה. חג שמח לכולם.